שלום וברכה, ערב טוב.
ברשות היושב ראש, ברשות כבוד הגאון הרב אל גרבלי, ברשות כל הרבנים וכל הקהל החשוב הזה, יש לי משימה קשה, לדבר על נושא מורכב ומסובך, כפי שאמר לי הרב יעקב, 20 דקות, אז משימה לא קלה בכלל, ואני בעזרת השם, השעון עומד מולי, אני אקווה לעזרת השם לעמוד במשימה הזאת בהצלחה. הנושא שעליו אני רוצה לדבר הוא נושא מאוד שכיח בבתי הדין, וזהו הנושא של הסכם גירושין סחטני. מה פירוש? כפי ששמענו לפני כמה דקות מהרב דייחובסקי, יש הרבה מאוד מקרים שבהם אי אפשר לכפות בגט לפי ההלכה. יש מצב של חיוב גט, יש מצב של מאיס עליי, שאנחנו אחר כך נפרט בעניין הזה, והרבה פעמים הבעלים מנצלים את המצב הזה שבו בעצם אין שליטה עליהם כמעט, הם מנסים לעשות הסכם גירושין שהוא לא צודק. למשל, אחד המקרים, אחד הדברים השכיחים ביותר, אבל דורש שסכום המזונות של הילדים יהיה מצומצם מאוד, הרבה פחות ממה שבאמת הילדים צריכים, והוא עושה סעיף של שיפוי. דהיינו, שאם האישה תתבע מזונות מעבר לזה, כי אני אומר במאמר מוסגר, מבחינת ההלכה, גם מבחינת המשפט, וגם מבחינת ההלכה, הוויתור של האם על המזונות לא פותר את האב מחיוביו, כי החיוב של המזונות הוא ישיר כלפי הילדים, ולאמא אין סמכות בעצם לפתור אותו ממזונות, כי אפשר לחייב אותו, הילדים לא ויתרו לך, הם גם לא מסוגלים לוותר, אבל גם לא ויתרו, אז החיוב כלפי הילדים קיים. זאת אומרת שגם אחרי שיש הסכם גירושין, אפשר לתבוע בעצם מזונות עבור הילדים מדין אפוטרופוס, והוויתור לא יעזור. אז כדי למנוע את הבעיה הזאת, מכניסים הסכם של שיפוי. מהו ההסכם של שיפוי? שאם האישה תתבע מזונות גם בשם הילדים מעבר לסכום שעליו הוסכם, היא תחויב להחזיר את הכסף שהיא קובעה מעל המוסכם לבעלה. זה אחד הסעיפים שלפעמים בעלים מנצלים אותם כדי ללחוץ על האישה. או למשל, יכול להיות גם כן הסכם אחר, שהיא תשלם חובות, יש חובות גדולים, שמצד ההלכה, החובות האלה מוטלים על הבעל ולא על האישה, והוא דורש מהאישה שהיא תתחייב לשלם גם את החובות האלה. השאלה היא, האם ההסכם הזה מבחינה הלכתית תקף או לא תקף? אני רק רוצה להבחין ולהבדיל, אם תשימו לב בשתי הדוגמאות שהבאתי, זה דוגמה שבהם האישה נדרשת לשלם. יכול להיות אפשרות נוספת שהאישה מתבקשת לוותר, למחול כאילו על חוב קיים, שזה מצב אחר, כפי שאנחנו נסביר את זה במרוצת הדברים. בכל אופן, זוהי הבעיה ההלכתית שבה נעסוק כרגע. ובכן, היסוד, כדי שנגיע לנושא של הסכם הגירושין, אנחנו חייבים את ההקדמה ההלכתית שלא קשורה להסכם גירושין דווקא. זוהי הגמרא במסכת יבמות בדף קוף-וו. הגמרא אומרת כך, שאישה נפלה לפני יבם שאינו אגון לה. מה זה נקרא יבם שאינו אגון לה? כפי שמשמע בדברי הראשונים, בתורה כתוב, ודיברו אליו. האדם שאם האדם נפטר ובלי ילדים, ויש יבם, האח של הנפטר, בעצם היא נפלה לפניו ליבום, הוא יכול או ליבם או לחלוץ, אז ודיברו אליו, מה זה ודיברו אליו? כתוב בגמרא, שבית דין מסיעים לו עיצה הוגנת, דהיינו, אם הם חושבים שהנישואים האלה הם לא נישואים טובים, למשל הוא זקן והיא צעירה, או כבר נשוי לאישה אחרת, או מסיבה אחרת שהם חושבים שיש קטטה, שתהיה קטטה בתוך הבית, וכל מיני דברים, במקרה שהוא למשל נושא אותה בשביל הכסף שלה, כל מיני דברים, על זה נאמר ודיברו אליו, אז כי בגמרא לא כתוב מהו יבם שאינו הגון, אבל הרמב"ן והרשב"א הם אומרים שהכוונה יבם שאינו הגון זה שנאמר עליו ודיברו אליו שמשים לו עצה הוגנת. אז אותו יבם שהיה אינו הגון אמרו לו תחלוץ לה, והוא לא רצה, הוא רצה רק ליבם ולא לחלוץ. אז הגמרא אומרת שאמרו לו איזה פתרון, אמרו כדי ללחוץ עליו, אמרו לו חלוץ לה והיא תיתן לך 200 זוז, אתה תחלוץ לה והיא תיתן לך 200 זוז, תשלם לך 200 זוז תמורת החליצה שלך. וכאן צריך להסביר, הוא לא יכול להתנות תנאים בחליצה. בחליצה אי אפשר להתנות תנאים, למה? כי מילתא דלתא בשליחות לתא בתנאי, אני לא אסביר כעת את המושג הזה. בכל אופן, אי אפשר להתנות תנאים בחליצה, אם כך אז יהיה חליצה, אם כך לא תהיה חליצה. אבל מה? אפשר לתבוע תשלום עבור הפעולה, כמו כל שכיר, שאדם אני עושה פעולה עבורך, אני יכול לתבוע שכירות של הפעולה, וה-200 זוז כשכירות עבור הפעולה הזאת, 200 זוז, והוא הסכים, הציעו לו את המחיר הזה, הוא הסכים, אחר כך הוא רצה לבקש את הכסף, אז כתוב, אומרת לו הגמר, אומרת הגמר, אמרו לו בדין, משתה אני בך אבדלי. זאת אומרת, היא יכולה לומר לו, אני משתה בך. וההתחייבות שלי היא לא התחייבות, היא ניתנה בגלל הלחץ, תכף נראה מתי התנאים של המשתה אני בך, משתה אני בך אבדלי. היא יכולה להגיד לו, אני משתה בך, וכתוב בגמרא, וזה נפסק בהלכה בשולחן ערוך בסימן קוף סמכתת, כתוב בגמרא, שגם אם היא לא תיתן, היא לא חייבת לטעון משתה אני בך, גם אם היא לא תיתן, אז בית הדין איתן בשבילה משתה אני בך אבדלה. זאת אומרת, אנחנו רואים בגמרא, שהיבם הזה שאינו הגון, אז אנחנו לא מתייחסים להתחייבות שהתחייבו לחליצה הזאת, כלהתחייבות מחייבת, למה? כי יכולה לטעון, משתה אני בך, אנחנו אומרים, יש כאן אומדנה דמוכח, שאין כאן רצון להתחייב, וחייבים לומר שיש כאן אומדנה דמוכח, דברים שבליבו ובלב כל אדם, שאין כאן גמירות דעת להתחייב. עכשיו השאלה היא כזאת, מתי נאמר הכלל הזה? האם על כל דבר שאדם מתחייב ולא מוצא חן בעיניו, יכול להגיד אחר כך, משתה אני בך, וכל ההתחייבויות בטלות ומבוטלות. אז בעניין הזה נאמרו כמה וכמה כללים, תוספות, הראש, והכללים שנאמרו הם כאלה. הכלל הראשון שנאמר, שזה דבר שלא רגילים לשלם עליו הרבה. זאת אומרת, אם ההתחייבות שעליה מדובר, התחייבות סבירה, בהתאם לנסיבות, בהתאם למצב, אז ההתחייבות הזאת היא קיימת. אבל אם ההתחייבות הזאת היא מעבר לסבירות, היא יותר ממה שאנשים רגילים לתת, אז ההתחייבות הזאת היא לא קיימת. אז זה דבר הראשון שאומר התוספות, שלוקחים עליו דבר מועט ולא דבר רב. והתנאי השני, שלא פסיד מידי, שאין לו הפסד, ליבם אין הפסד. ומאיפה המקור לעניין הזה שאין בו הפסד? הגמרא במסכת בבא קמא אדם שברח מבית האסורים, הזכירו כאן בית האסורים, הוא ברח מבית האסורים, והייתה מעבורת לפניו, והוא אמר לבעל המעבורת, תעביר אותי בית הנער, והוא ביקש שכר מוגזם, אז אומרת הגמרא, אחר כך הוא לא חייב, אין לו אלא שכרו, ולא יותר מזה, כי שוב, זה הוא יכול לטעון, משתה אני בך, אתה דרשת מחיר מוגזם, משתה אני בך. אבל, אומרת הגמרא, מה? כן. אז אומרת הגמרא, אבל אם הוא הפסיד, אם למשל אותו בעל המעבורת היה עסוק במלאכתו, וכתוצאה מזה הוא הפסיד את הרווחים שהיה יכול להרוויח, אז כאן אין טענת משתה אני בך. וכאן אני רוצה לומר, אומר אסמה, כמו שאמרתי לכם, זה פה הרבה מאוד דברים, אני אומר את זה ממש בקצרנות, אומר אסמה בשולחן ערוך בסימן רי סמך דלת, אומר אסמה, מה הכוונה אם יש הפסד, אז יכול כל מחיר שבעולם לתבוע? לא ככה, הכוונה היא כזאת, אם יכולה להיות אפשרות שהוא ירוויח את הסכום הזה, זאת אומרת, אם נסתכל על האדם שהעביר את המעבורת, בדרך כלל באופן סביר הוא לא מפסיד, הוא לא מרוויח כל כך הרבה, אבל יכול לקרות מפעם לפעם שהוא מרוויח גם סכום יותר גדול. אז הוא יכול לומר לפחות את הסכום הזה שתיאורטית ייתכן שהייתי יכול להרוויח, את זה אפשר לדרוש. אבל מעבר לזה, זה אי אפשר לדרוש. כך אומר אסמה ובניגוד לקצות, וככה אנחנו צריכים לפסוק להלכה. בכל אופן, אז זה הכלל לא פסיד. עכשיו מיד מתעוררת השאלה, אם לא פסיד, אז כל היסוד התמוטט. היבם הוא מפסיד. שהרי הוא יכול לשאת אישה, ולשאת אישה זה דבר שזה רכוש, לא רכוש חס וחלילה, זה דבר עצום, בית שמענו לפני דקה, וחוץ מזה יש גם את הדברים הכספיים לפעמים, אז איך אתה יכול להגיד שהוא לא פסיד, הרי הוא מפסיד? את השאלה הזאת שואל הרמב"ן, הרמב"ן שואל את זה, איך אפשר לומר שהוא לא מפסיד, הרי הוא מפסיד? אומר הרמב"ן, היות ומצד הדין הוא צריך לחלוץ, יש מצוות חליצה, אז זה לא נחשב שהוא מפסיד. כך אומר הרמב"ן, דהיינו, היות והוא ראוי שיחלוץ, זה לא נקרא דבר שאתה הפסדת, זה לא צריך להיות שלך בעצם. יש כאן חידוש גדול מאוד ברמב"ן, בהסבר הדברים, גם אם בעצם הוא כן מפסיד. אבל היות וההפסד הזה הוא לא נחשב כהפסד, כהפסד בגלל שלא היית ראוי. וכאן צריך לשים לב שיש כאן חידוש גדול מאוד ועצום, שהוא מפתח לכל מה שנאמר אחר כך. אף על פי שלא כופים אותו לחלוץ, כתוב בגמרא ודיברו אליו, מסיעים לו עיצה הוגנת. אבל אנחנו לא כופים אותו לחלוץ. זאת אומרת שיש כאן מצב שבעצם היבא מצד ההלכה, הוא יכול לעמוד על כך שהוא רוצה לחלוץ, אבל יש מצווה עליו לחלוץ. מצווה יכול לייבם, אלא מה יש עליו? מצווה לחלוץ. וכיוון שיש עליו מצווה לחלוץ, זה לא נקרא דבר ראוי, זה לא הפסדת שום דבר, מה שלא קיבלת, מה שלא מגיע לך. כך כתוב כאן ברמב"ן. זאת אומרת שזה הכלל הגדול שנאמר כאן. האם זה נאמר רק בסחירות או גם במחירה או למשל בדבר כזה? אז כאן צריך להזכיר. האם זה נאמר רק בסחירות או גם במחירה? אז כאן אני רק אזכיר ולא אכנס לשאלה הסבוכה הזאת. כתוב גם כן, שאם יש לך אחד מוכר תרופות, סממנים, הוא מוכר במחיר מוגזם את הסממנים האלה, גם כן לא חייבים לשלם לו את הסכום המוגזם שהוא נדרש. ויש מחלוקת גדולה מאוד בין הריטב"א לבין הרמב"ן. לא יודע אם יש כאן רופאים או אין כאן רופאים. מה הדין אם רופא דורש מחיר גבוה? האם רופא דורש מחיר גבוה תמורת השירות שהוא נותן? אז האם אפשר, יכול להגיד, הפציינט יכול להגיד, נשתה אני בך? אז זה מחלוקת, הרמב"ן אומר שיכול להגיד חוכמתו מחר לו, והריטב"א אומר לא ככה, אבל יש כאן מחלוקת גם מנוגע לרופא, ולא ניכנס כעת לתוך התסבוכת הזאת. בכל אופן, אז מה שנוגע לענייננו, אז אנחנו רואים בסחירות, בקניין, בכל דבר. אם התביעה היא תביעה מוגזמת, אז בזה אפשר להגיד משתה אני בך. מה הדין אם עשו קניין? לא רק דברים באלמה, אמרו לו חלוץ לך ובכך אתה קונסה. חלוץ לך על מנת שתיתן לך 200 זוז. מה הדין אם זה, עשו קניין על זה? התחייבות על זה, קניין סודר על זה, מה הדין בזה? אז כאן מביא בית שמואל, בסימן קוף סמך ת', מביא בשם הרשב"א, בתשובה בחלק א', תשובה 1240, אומר הרשב"א, שגם אם עשו קניין או כתבו שטר, אין מוציאין מיד האישה. כך אומר הרמב"ן שגם במקרה כזה. עכשיו ככה, האם זה נאמר גם בדבר הרשות? האם רק בדבר המצווה? או גם בדבר הרשות נאמרה הלכה הזאת שיכולים להגיד משתה אני בך? אתה מבקש שירות ממישהו והוא נותן לך שירות גבוה, במחיר גבוה מדי. סרסר, מתווך שנותן לך, דורש מחיר גבוה. שדכן שדורש מחיר גבוה. שם אולי זה נקרא דבר מצווה. על זה יש גם כדין שדכנות. תיווך, יש בשאלה הזאת, אז בעניין הזה, יש בזה שוב מחלוקת גדולה, ושוב אני אומר, אני חייב לדבר בקצרנות, אז בחושן משפט, סימן קוף חפתת, בהלכות ערב, בהלכה האחרונה בהלכות ערב, שם כתוב ככה, שאם אדם מבקש מערב, להיות ערב בשבילו, והוא דרש ממנו שכר, אז אומר הרמ"א בשם תשובות הראש, שיכול להגיד משתה אני בך ולא לתת לו את השכר, כי זה לא דרך שרגילים שנותנים לו שכר, כנראה הוא גם לא מפסיד, כי אם הערב משלם אז מחזירים לו את זה, אז לכן ההתחייבות הזאת לא קיימת. אבל מה הדין בקניין? שם אומר הראש מפורש שאם עשו קניין אז הקניין הזה מחייב ואי אפשר להגיד משתה אני בך. אז יש כאן בעצם סתירה. מה? זה בדיוק מה שאני רוצה לומר כרגע, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. אז יש כאן סתירה בין סימן קוף חפתת בחושן משפט, לבין סימן קוף סמך תת באבן העזר, שבסימן קוף חפתת כתוב שאם עשו קניין זה מועיל, ככה מביא הרמה, ואי אפשר להגיד משתה אני בך, ואילו בסימן קוף סמך תת פוסק הבית שמואל להלכה, שאם אישה התחייבה ליבם, אפילו אם התחייבה בקניין, אין מוציא מידה. לכאורה יש כאן סתירה, אז נחלקו בזה גדולי עולם. רב עקיבא איגר, בהערתו שם בסימן קוף סמך תת, והתומים בסימן פי א' בחושן משפט אומרים שיש כאן מחלוקת הפוסקים, האם כשעושים קניין אפשר לטעון משתה אני בך. לפי דעת הראש אי אפשר להגיד משתה אני בך, לפי דעת הרשב"א אפשר. לעומת זאת הקצות והנתיבות שניהם אומרים שאין כאן סתירה, כי כאן זה מצווה וכאן זה לא מצווה. במקום שזה מצווה, אז גם אם עושים קניין או שטר, גם כן אפשר לומר משתה אני בך. אבל במקום שזה לא מצווה, כמו המקרה של ערב, אז אם עושים קניין, אי אפשר להגיד משתה אני בך. מה? מה אתה אומר? אז משמע, אז באמת ההגדרה של מצווה היא הגדרה, כתוב שאדם יתרחק מלהיות ערב. יש כאן בעניין הזה, אני אומר, אם היה יותר זמן הייתי מעריך בעניין הזה, אבל הזמן שוב, אני אומר, אני ממש מדבר בקצרנות. אז עכשיו מה שאני רוצה לומר, מוריי ורבותיי, נעבור עכשיו לנושא של הסכם, אמרנו בעצם את היסודות, ועכשיו נעבור לנושא של הסכם גירושין, מה דינו? רציתי כל צריך לומר דבר כזה, הסכם גירושין שהבעל דורש דבר מוגזם, יש בזה בעצם תשובת המהרש"ל בסימן כ"ה. המהרש"ל בסימן כ"ה אומר שבעצם באופן עקרוני טענת משתה אני בך קיימת גם בהתחייבות כלפי בעל, אבל הוא אומר היות והדרך הוא שרגילים לתת עליו שכר הרבה, ואמרנו שאחד התנאים זה שלא רגילים לתת עליו שכר הרבה, לכן אין כאן משתה אני בך, כך אומר המהרש"ל. אז מה אנחנו אבל לומדים דברי המהרש"ל? שעקרונית, אם לא רגילים לדרוש את השכר הזה, אז בזה אי אפשר, אז בזה אפשר לטעון משתה אני בך, גם בהסכם גירושין. עכשיו ככה, דיברנו מקודם ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל לפרט את המקרים שיש בהסכם גירושין. שכל צריך לדעת דבר אחד, בהסכם גירושין יש קניין. איפה יש קניין בהסכם גירושין? יש כאן בעצם שתי סיבות לקניין. הסיבה אחת, החתימה על ההסכם, זה קניין מדין סיטומטה. היום, על פי כללי החוזים, אם אנשים חותמים על הסכם, חותמים, זה מחייב מבחינה משפטית, והכלל הוא שזה המנהג של העולם, והכלל הוא שסיטומטה, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא מציע דף קא, ונפסק להלכה בשולחן ערוך, אז הסיטומטה זה קניין גמור, ועיין דבר אברהם חלק א'. בכל אופן, אז סיטומטה זה נחשב קניין גמור, אז יש כאן קניין. דבר שני, יש קניין, בדרך כלל עושים את הסכם הגירושין, גם מקבלים קניין סודר, מה שהמנהג בבתי הדין, שביחד עם ההסכם גם מקבלים בקניין סודר. זאת אומרת, הסכם גירושין זה הסכם עם קניין. אז עכשיו נאמר ככה, יש מקרה של כפיית גט, יש מקרה של חיוב גט, ויש מקרה של מאיס עליי, ויש מקרה שלא מסתדרים. אני אומר, מדבר בראשי פרקים. יכול להיות בגט הרבה מקרים. יש מקרה אחד של כפיית גט. דהיינו, שבית הדין פוסק שאפשר לכפות עליו גט ולהכניס אותו לבית סוהר. הייתה כאן שאלה אם 60 יום זה נקרא כפייה, לא נקרא כפייה, אבל באופן עקרוני הכנסה לבית סוהר נחשבת ככפייה. אז להכניס אותו לבית סוהר, גם זה לא עוזר. יש לנו מקרה בבית הדין היום על אדם שהכנסנו אותו לבית סוהר בגלל שהחלטנו שאפשר לכפות עליו גט, הוא כבר נמצא שם ויש לנו הרגשה שהוא מרגיש שם טוב מאוד ואין לו בכלל שום מחשבה ללכת לצאת משם, הוא פתר את הבעיות האישיות שלו. בכל אופן, אז גם שם הבעיה, עם מקרה של כפייה, יש מקרה של חיוב גט, דהיינו אנחנו מחייבים אותו לתת גט, כשמחייבים אותו לתת גט אז יש כאן את הדין במה זה מתבטא להלכה למעשה, זה מתבטא א' בדין שדיבר הרב הראשי שאם הוא לא נותן את הגט אפשר לחייב אותו מזונות, מעוכבת חייו במזונותיה. דבר שני יש כאן, שאפשר לעשות כנגדו הרחקות דרבנו תם, והיום הרחקות, כמו שאמר הרב דייחובסקי מקודם, הרחקות, יש הרחקות של של שלילת רישיון נהיגה, של שלילת חשבון בנק וכל שימושים בבנק, והיום אנחנו עסקנו בזה גם כן, להרחיב את ההגבלות האלה, יש התקבל חוק בזמן האחרון, להרחיב את ההגבלות עוד מעבר לזה. זה הגבלות שעד אפשר לעשות, במקרה של חיוב גט. עכשיו ככה, שיש כאן חיוב גט ואו כפיית גט, והבעל דורש הסכם סחטני. אז עכשיו תלוי ככה, האם זה נקרא, אנחנו צריכים לעבור על כל הקריטריונים שאמרנו מקודם, האם זה נקרא דבר שרגילים לתת עליו ממון הרבה? המהרש"ל, כמו שאמרנו, אומר שרגילים לתת עליו ממון הרבה בזמנו. אפשר לומר, לעניות דעתי היום, זה לא רגילים לתת עליו ממון הרבה. הייתי אומר שאנשים מן היישוב, רוב הציבור, רוב האנשים, רובם המכריע, זה לא נחשב כרגילים שדורשים, הם דורשים דברים סבירים ולא מעבר לזה. בדרך כלל מי שדורש את הדרישות האלה זה אנשי שוליים. אנשים מן היישוב בדרך כלל לא דורשים את הדרישה הזאת, ואני אומר, יש לי על זה הוכחה שלא אכנס אליה כעת, שזה גם כן, אם בדרך כלל לא רגילים לתת עליו המון הרבה, גם אם יש אנשים יוצאים מן הכלל שעושים את זה, זה לא נקרא רגילים לתת עליו המון הרבה. ככה מוכח משולחן ערוך בסימן ר' מחדלת, אני לא אכנס לזה כרגע. אז עכשיו אפשר לומר, אם הדרישה היא דרישה לא סבירה, אם הדרישה היא סבירה, דהיינו הוא מחייב את עצמו במזונות סבירים, גם אם יכול להיות היא רוצה קצת יותר, אז זה נקרא, קשה להגיד פה משעתי אני בך. אבל אם זו דרישה בלתי סבירה, שמת מעל ומזונות שאין בו, אין מה לכל הילדים, ודורש מהאישה לשפות אותו, זה דרישה בלתי סבירה, אז בעצם, אז התנאי הזה, הקריטריון הזה יש לנו. לא רגילים לתת עליו ממון הרבה. אבל אמרנו עוד דבר, צריך להיות לא פסיד. האם הבעל נקרא פסיד? אז לכאורה, אמרנו מקודם שבמקום שיש מצווה לתת את היבם, למה זה נקרא לא פסיד? כי יש עליו מצווה לחלות. אז לכאורה, אם יש מצווה לבעל לתת גט, אז זה נקרא לא פסיד. אני מתלבט בזה. מה ההתלבטות שלי בזה? אני אומר במילה קצרה. כי אפשר לומר, מה שהרמב"ן אמר, שאם לא פסיד, יבם נקרא לא פסיד, כי עדיין הוא לא קיבל את זה. מדובר על העתיד. הוא רוצה לייבם, אבל עדיין אין לו. אני רוצה עכשיו להגיד שהוא פסיד בגלל העתיד. בגלל שאם הוא יזכה באישה יהיה לו טוב. זה דבר היות ולא ראוי, לא פסיד. אבל מה קורה בבעל שהוא חי עם אשתו? אז האם עצם ההבדיה שהוא מפסיד את החיים האלה? אז זה דבר מאוד מאוד פסיד.
אם הוא כבר לא חיית?
או, בדיוק, זה בדיוק מה שאני אומר.
אבל בית בן הדין הרי דורש ממנו, חייב אותו גט, עובר מצווה לתת גט, זאת אומרת שהחיים הם לא מידי המעריפים, מצד אחד ומצד שני, בית הדין אמר לו זו מצווה שתיתן
גט. אז אני אומר, אני חוזר ואומר, אז אני אומר ככה, אם אבל הוא חי איתה, אז יש לי בעיה, אז אני מתלבט בהתלבטות שלך. אבל מה? במקרה אבל, וזה המקרים הרגילים, אין לנו מקרים כמעט הייתי אומר של חיובי גט שהם חיים ביחד. אין לנו מקרים. האישה עזבה את הבית, או שהוא עזב את הבית, זה מקרים נדירים מאוד, איזה אישה תרצה לחיות עם בעל כזה. אז כאן היא כבר לא אצלו, היא כבר לא איתו. אז כיוון שהיא לא איתו, זה לא נקרא פסיד. וככה מוכח מדברי הרשב"ם, בבא בתרא דף ממחת, שהיסוד הזה בבא בתרא דף ממחת. בכל אופן, אז אני אומר, במקרה כזה, שהוא לא חי איתה, וחיים בנפרד, אפילו אם חיים בבית אחד, אבל חיים בשני חדרים נפרדים, ואין ביניהם שום קשר, מסתבר מאוד שאם יש מצווה, בוודאי זה נקרא לא פסיד, ולכן אם ההסכם הוא הסכם סחטני, זה לא יתפוס. עכשיו, אבל דיברנו על כפיית גט, על חיוב גט. מה הדין אבל במאיס עליי? אם היא טוענת מאיס עליי, ויש אמתלה ברורה למה הוא מאוס עליה, בגלל ההתנהגויות שלו, עדיין זה לא הגיע לשלב של חיוב אפילו. מה הדין במאיס עליי? נראה לעניות דעתי שגם במאיס עליי יחול אותו דבר. למה? שאנחנו הרי רואים רבנו תם. רבנו תם, אותו רבנו תם, שחלק על הרמב״ם, וסבר שבמאיס עליי לא קופים, ואם קופים זה הגט הוא גט בטל. אבל אומר רבנו תם שאפשר לעשות את ההרחקות. ההרחקות של רבנו תם שדיברנו עליהם מקודם, נאמרו במאיס עליי, לא רק בחיוב גט, אלא גם במאיס עליי. איך ייתכן שעושים הרחקות לבן אדם, שאם בעצם נגיד הוא בסדר גמור, למה עושים הרחקות? כמו שאמרו, רבנו תם מדבר על הרחקות, לא מלאים את בניו, לא קוברים אותו, לא עושים איתו פרנסה. איך אנחנו עושים מתייחסים? אז אומר הגר"א, בסימן קנ"ד, כך עושים לו, כיוון שעבר על דברי חכמים. רואים מכאן שאת ההרחקות של רבנו תם עושים על מי שעבר. פירושו של דבר שמי שבמאיס עליי, באמת לברורה, הוא לא נותן גט לאשתו, אז הוא בעצם עובר על מצוות חכמים. לא קופים אותו, אבל עובר על מצוות חכמים. אז אם זה מצווה, זה כבר נחשב כאינו ראוי. למה? לכן אמרתי מקודם, הרי ביבם זה גם כן אותו מצב. גם ביבם לא קופים. אלא למה כתוב שזה נקרא אינו ראוי? כי יש מצווה. המצווה של היבם לחלוץ היא גם כן בסך הכל בית הדין מייעצים לו, מבקשים ממנו, לא קופים אותו. אז אם יש מצב של מאיס עליי, שיש מצווה בוודאי לתת, וכך מוכח ויש על זה הרבה הוכחות, שיש מצווה לתת גט גם במאיס עליי, אז גם כן יש את אותה סברה שהסכם הסחטני הזה לא יתפוס. עכשיו, המקום היחיד שיכול להיות בעיה, במקום שהם לא מסתדרים, אין כאן מאיס עליי, אין כאן מצווה, אלא סתם הם לא מסתדרים. כאן תהיה בעיה, למה? כי זה דבר הרשות. אם זה דבר הרשות, אז בעצם גם מדבר הרשות אנחנו פוסקים שיש משתני בך. אבל כאן מקום שעשה קניין, לא. אז היות ויש כאן קניין, אז יש כאן בעיה. אז בקיצור, מוריי ורבותיי, מה שאני חייב לסיים את דבריי ולומר ככה, יש מקום, דבר אחד אחרון ששכחתי הוא מאוד מאוד חשוב. כל מה שדיברנו, שאפשר לטעון משתני בך, זה רק אם כתוצאה מביטול ההסכם, אין בעיה בכשרות של הגט. אבל אם כתוצאה מביטול ההסכם, הבעל יוכל לטעון, זה היה כאן מקח טעות, וממילא הגירושים לא חלים, אז ממילא, ודאי שההסכם הוא חייב. כי יש כאן תנאי, ובלי תנאי הקידושים, אז ודאי שהיא לא משתני בך. אז מה התשובה לזה? התשובה לזה שהיום בתי הדין, כל גט זה חלק מהסדר של הגט, חלק מהסדר של הגט שלפני נסירת הגט אומר הבעל, אני נותן את הגט בלי תנאים. כך אומר הבעל. ולפי מה שאמרנו, קודם לא צריכים להגיד לו, ואנחנו אומרים את זה, שבעצם צריך לדעת, בפורש, תהיה לך, אפילו אם ההסכם לא יקוים, אז אתה, הגירושין הם גירושין. אז אין כאן תנאי, אין כאן בעיה, על זה מדבר הרב הרצוג זצ"ל בספרו היכל יצחק, מה קורה במקום כזה שהיה הסכם גירושים שלא קוים, והוא אומר גם כן היות ויש את התנאים, ביטול התנאים שיש לפני הגט, לכן זה נושא ארוך מאוד, אבל הלכה למעשה הוא פוסק שהיות ויש כאן ביטול התנאים, אז אין כאן ספק בקשרות של הגט. לכן, כמו שאמרתי, הסכם גירושים סחטני, שהוא לא צודק, ודורש מהאישה להוציא כספים, ואם זה מצב של מאיס עליי שזה מצווה, ועל אחת כמה וכמה חיוב, ועל אחת כמה וכמה כפייה, אז יש כאן, והם חיים בנפרד, אז יש פה צד מסתבר מאוד לומר, שההסכם הזה לא יהיה בר תוקף.
גם כשהיא נדרשת לוותר על חובות.
מה?
גם כשהיא נדרשת לוותר על חובות.
עכשיו ככה, מה יהיה הפוך אם היא נדרשת לוותר על חובות? כאן זה בעיה, ואני אסביר למה? כי הרשב"א אומר, כל מה שמשתה אני בך זה לא להוציא ממנה, אבל השאלה אם אפשר, אם במקרה הפוך, האם אפשר, כשהיא אוכלת, היות וזה כבר החוב נמצא אצלו, ואם אוכלת לו, כאן זה יכול להיות בעיה, אבל היות והשעה מאוחרת, מוריי ורבותיי, לא יכנס לזה כעת. לא, זה לא, זה בעיה בכלל בכל הנושא של אישות, אבל זה הרב יעקב יכול להגיד לך בהרחבה יותר, זה לא קשור לזה, כי כאן זה מדובר בסך הכל הסכם גירושין שהוא לא צודק, זה הכ... אז אמרתי איך אומרים בדברים בקצרה, ובעזרת השם, נקווה בעזרת השם, שלא נצטרך להגיע לדברים כאלה, וכל הבעלים, ושישו כל שיהיה, יחיו יפה הבעלים ואנשים, ולא יתגרשו, ואם גם צריכים להתגרש, בכבוד ובהבנה ולא במלחמות. אמן כן יהי רצון.